זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו בתורה שאנחנו צריכים כל יום לזכור מה עמלק עשה לנו, ומדגישים פרט חשוב מאוד בזכירה, שצריך לזכור שזה היה בדרך. צריך להבין מה הדגש, מה זה משנה אם זה היה בדרך, שזה במקום אחר. צריך להבין בכלל מה זה העניין של עמלק, ולמה חשוב לזכור את זה כל יום. הנה הכתיב, הפסוק אומר כך, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. שצריך לדעת שעמלק, יש מלחמה איתו באופן תמידי כל דור. שאין השם, כן, ודאי, שאין השם שלם ואין הכיסא שלם, שמו של הקדוש ברוך הוא וכיסא הכבוד, שניהם לא שלמים, עד שימחה זרו של עמלק. צריך להבין מה הכוח של עמלק שגורם לחסר בשמו של הקדוש ברוך הוא, שגורם לחסר בכיסא הכבוד. מי זה עמלק הזה שכוחו רב כל כך? ומלחמה זו היא בכל דור ודור, מבחינת כל נפש מישראל. בכל דור, בכל נפש, יש את העמלק שכל הזמן יש מלחמה איתו. כי הנה בכל דור ודור, בכל יום ויום, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. המשנה אומרת שכל דור ודור אדם חייב לראות את עצמו שהוא יצא ממצרים. אדמו"ר הזקן מסביר ומוסיף שהכוונה היא לא רק כל דור, כל שנה, אלא כל יום ממש. ולכן מזכירים יציאת מצרים בכל יום, בוקר וערב. לכן כל יום, פעמיים ביום, מזכירים את יציאת מצרים, כי זה דבר תמידי שבאופן רוחני קיים כל יום. שבחינת יציאת מצרים הוא בכל נפש מישראל בכל יום. צריך לדעת שאחרי שיהודים מצליח והוא עובר את השלב של יציאת מצרים, היינו מבחינה רוחנית הוא יוצא ממצרים, ואחר יציאת מצרים עומדת לנגדו מלחמת עמלק. זה נקרא שהעמלק בא בדרך. הוא תופס את היהודי אחרי שהוא כבר הצליח לצאת ממצרים, אבל לפני שהוא הגיע לארץ ישראל, בדרך יש את עמלק. כמו שכתוב, אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. רואים שהתורה מדגישה שעמלק, מתי הוא בא, מתי הוא הצליח לתפוס? בדרך. וכתיב, גם בנביא כתוב, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. רואים שבכל פעם שמזכירים את עמלק, מדגישים שזה היה בדרך. צריך להבין מה הכוח של עמלק לתפוס אותנו דווקא בשלב הזה, של הדרך. ביור עניין זה כדי להבין את כל המשמעות של יציאת מצרים, ובמילא אחר כך נבין מה עמלק בא לעשות. אז הוא מקדים ואומר כך, הנה כנסת ישראל, המושג הידוע שנקרא כנסת ישראל, מה זה כנסת ישראל? שהיא מקור כל נשמות ישראל, השורש, המקור של כל הנשמות, נקרא בשם ליבי. כנסת ישראל נקראת לב. איפה רואים שהיא נקראת לב? כמו שכתוב, לבבתני אחותי קלה. אז רואים שהקדוש ברוך הוא אומר שעם ישראל, כנסת ישראל נקראים לב, הלב שלי. למה נמשלה כנסת ישראל ללב? שכמו שהלב הוא משכן וכלי קיבול לרוח החיים העיקרי, שמקור החיים וכללותו נמשך אל הלב, אל תוכו. ומתוכו מתפשט וכל הגוף, כל החמצן, כל האנרגיה נכנס מהריאות ללב. ומהלב זה עובר לכל הגוף. אז מקור האנרגיה שממנו האיברים מקבלים זה מהלב, באמצעות הדם כמובן. ובו ועל ידו סובב הולך רוח החיים בכל הגוף, כי החיות רצו ושוב, כי החיות, ככה זה עובד. מהאיברים זה חוזר אחר כך חזרה ללב, אחר כך שוב מהלב זה חוזר לאיברים וכן הלאה. טוב, וברוחניות הנמשל, כך מקור נשמות ישראל נקראת בשם כנסת ישראל. למה קוראים למקור כנסת ישראל? כי מבחינה רוחנית זה אותו רעיון. על שם כנסת זה מלשון כינוס. אז כמו שהלב כונס לתוכו את האנרגיה ושולח אחר כך את החיות לכל האיברים. טוב, דבר כנסת ישראל, על שם הקיבוץ והכניסה שמתקבץ ומתאסף לתוכה, עיקר החיות וההשפעה מבחינת ישראל דלעיל. כנסת ישראל פירושו שהיא כונסת את כל האנרגיה מהבחינה של ישראל. מה זה הבחינה של ישראל, שמשם באה אנרגיה לכנסת ישראל, היא כונסת, ואז זה עובר לכל הנשמות למטה. ישראל דלעילה זה נקרא בחינת קיסריתא עם אלוקים. כמו שנאמר בתורה על ישראל, יעקב, מתי הוא קיבל את השם ישראל, כשהוא שריתא עם אלוקים, שהוא נלחם עם המלאך והצליח. אז אותו דבר ברוחניות, מה זה נקרא ישראל, זה שם הוויה שלמעלה משם אלוקים. שריתא עם אלוקים. היא בחינת הערת שם הוויה שלמעלה מבחינת אלוקים. כמו שכתוב, על דמות הכיסא היא דמות כמראה אדם, ואדם זורך על הוויה. זאת אומרת, לסיכום העניין, כנסת ישראל נקראת לב. למה? כי היא כונסת לתוכה את השם הוויה, שזה נקרא ישראל דלעילה, וממנה נמשך החיות לכל הנשמות, לכל האיברים. והנה, כל נשמה בפרט, כל נשמה פרטית, כמו שיש בכללות, יש את הלב הכללי, שזה כנסת ישראל, ככה לכל נשמה פרטית ואישית, יש גם כן את הלב שלה, היא נקודת הלב ממש. מה זה נקודת הלב של כל נשמה? נקודת ההתקשרות הפנימית של יהודי לקדוש ברוך הוא. זה כמו הלב שכונס לתוכו את החיות. ככה יש אצל כל יהודי את הנקודה הפנימית שזה נקודת ההתקשרות שלו. שבכל נפש מישראל שבטיבה היא כשלב את העולם מעילה על ידובקה בו התברך. כמו בכל נשמה יש את השלבת הפנימית שבטבע היא מחוברת לאלוקות כל הזמן. זה הלב, זה נקודת הלב. והיא בחינת עצמות הנפש ומהותה. זה עצם הנפש של כל יהודי. זה מה שאנחנו מכירים בלשון היחידה שבנפש. שיסודתה בהררי קודש, חלק אלוקה ממעל ממש. וכל חפצה ותשוקתה, מה התשוקה והחפץ של הנקודה הפנימית הזו שיש אצל כל יהודי? להיבטל ולהיכלל באור הוויה, זה הנקודה הפנימית. אבל כמו בלב הגשמי, שיש בה את נקודת החיות של כל האיברים. אז זה לא נשאר בלב, אלא זה משפיע על כל האיברים, שמקבלים את האנרגיה מהלב, וזה דבר ברוחניות. נקודת החיות דיינו היחידה שבנפש לא נשארת בה, אלא היא שולחת השפעה גם לכוחות החיצוניים שיש באדם, שגם אצלהם יהיה איזשהו התבטאות של ההתקשרות הזו לקדוש ברוך הוא. וממנה מתפשטות כוחות הנפש, שכל ומידות, עד שמתפשטת במחשבה, דיבור ומעשה, דהיינו שיהיה לו רגש לאלוקות, זה נקרא שהמידות שלו יושפעו, שיהיה לו תובנה, שכל, שהוא יחליט שבמחשבה הוא שומר על המחשבות, לא לחשוב מחשבות אסורות, זה הכל השפעות מהלב, דהיינו מנקודת היהדות הפנימית. מחשבה, דיבור ומעשה שהם מבחינת לבושים, שאינן ממהות הנפש כנודע. המחשבה, דיבור ומעשה זה לבוש, וגם השכל והמידות שממהות הנפש, גם השכל והמידות שהם פנימיים יותר, הם כולם מושפעים מהלב הזה, כולם מושפעים מנקודת היהדות. הם מתלבשים בלבושי השכל ומידות שבנפש הבאמית שמנוגה, טוב או רע. זאת אומרת, הנפש של קליפת נוגה מקבלת השפעה מהנפש האלוקית, שהיא גם כן תרצה להיות מחוברת לאשר. והנה, בחינת נקודה זו של עצמות הנפש ומהותה, הנקודה הפנימית הזו שיש אצל כל אחד, הגם שהיא שווה בכל נפש מישראל, מבחינת הלב שבה, מבחינת המהות שלה, אצל כולם זה אותו דבר, אבל מכל מקום אינה מתגלה בשווה. אבל זה לא מתבטא אצל כולם באותו אופן. אצל אחד זה יתבטא ברגש, אצל אחד זה יתבטא בהחלטה לשמור על המעשים, אצל אחד זה יתבטא לשמור על המחשבות, אצל אחד זה יתבטא בהכל, כל אחד לפי עניינו. אך על כל איזה גילוי שיהיה נאמר, ניבבתני באחת מעינייך. כל אחד במה שזה יתבטא אצלו, אפילו שזה יתבטא אצלו במשהו פרט קטן, זה מבטא את הלב. אפילו שזה יהיה באחת מעינייך, שזה רק עניין קטן, שיהיה אצלו ביטוי של היהדות שבו, אבל זה בא מהליבבתני, מהלב. כלומר, אפילו באחת, באיזה בחינה מתגלת בכל נפש, כי מוכרח הוא להיות איזה גילוי הרע בכל נפש. אז כל אחד זה חייב להתבטא. אין כזה דבר שזה לא מתבטא בכלום. כל אחד זה מתבטא במשהו אחר. הדבר האחד הבודד, שבו מתבטא היהדות שבו, וגילוי זה, מאיפה הוא בא, הוא משורש הנפש, שהיא בחינת לב. אז במילא אנחנו מבינים למה נשמה נקראת לב, כי היא כונסת בתוכה את כל החיות, ולכן נאמר ליבבתני. והנה, עניין גלות מצרים הוא, כשעם ישראל היה במצרים, זה היה פיזית, אבל גם ברוחניות יש גלות מצרים. מה זה נקרא גלות מצרים? שהיה אז גילוי בחינת נקודת הלב בגלות. שהנקודת הלב הזו הייתה בגלות, דהיינו, היא לא התבטא בכוחות הפנימיים של האדם. היא נשארה באופן מקיפי, שהיא מבחינת קטנות, מבחינת אמונה לבדה. כמו שאדם אומר, כל יהודי יש לו אמונה בהשם, אבל לאו דווקא שזה בא לידי ביטוי במשהו ממשי, במחשבה, דיבור, מעשה וכדומה. אז אם זה לא בא לידי ביטוי במשהו ממשי, פירושו שהוא במצרים. נשאר הכוחות הגלויים שלו במיצר, ורק האמונה פועלת. כמו שכתוב, היה מן העם, בישראל מאמינים, די מאמינים. אך אחר כך כתיב, אחרי שיש מצרים, לא נתקעים במצרים. הקדוש ברוך הוא אומר, אלה אתכם מעוני מצרים. אני אוציא אתכם מהעניות הזו. אל ארץ טובה ורחבה. מה זה הרחבות הזו? שהיא הרחבת הדעת. שיהיה אצל האדם הדעת, הדעת זה הכרה והרגשה באמת האלוקית. כמו שכתוב, ידעתם כי אני השם. שבהתרחבות הדעת תהיה הרחבת גילוי נקודה זו ביתר שאת. אם יש דעת, יש התרחבות הדעת, אז יהיה לו ביתר שאת הרבה יותר את ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא, וזה יתבטא בכוחות שלו, בלבושים שלו. שתתלהב ותתלהט נקודת ליבו, עד שתתגלה ותתפשט בכל כוחות הנפש, מבחינת פנימיות. זה נקרא יציאת מצרים. מה שאין כן באמונה לבדה, אבל אם זה נשאר, אם זה עדיין רק באמונה, דיינו, זה לא מתבטא בלבושים או בכוחות, אינה אלא בחינת מקיף. אז עדיין זה באופן מקיפי, זה נקרא שהוא בגלות. הרחבת הדעת הוא כשהדבר כן מתבטא באופן רחב, דיינו שהוא יוצא ממצרים. כמאמר הזל, כל המעריך באחד. מה זה נקרא מעריך באחד? דיינו להעריך ולהרחיב בדעתו ובעומק ליבו, עד מקום שיד שכלו ותבונתו מגעת, דיינו שמתבונן עד כמה שהוא יכול, איך שאני הווי לו שניתי ממש, כמו קודם בריאת העולם, שהוא מתבונן במציאות האלוקית, ואז יש לו הכרה באלוקות באופן פנימי, כי גם אתה, גם עכשיו, בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת, אין עוד, כי כולה כמי כולו ממש חשיבי, הוא מתבונן בכך שכל העולם בטל אלוקות, כי רק הודו וזיוו של שמו לבדו, מאיר על הארץ משמיים, כי מה שמאיר על הבריאה זה רק הוד וזיו, אבל העצמות הבורא הוא כל כך גבוה שהעולם לא כלי אליו, לכן הוא לא משתנה בגלל בריאת העולם. והיא לזאת, במילא מה המסקנה שלו מהתובנה הזו, הכל בתהילים אצלו יתברך, ולאו תחשוף נפש כל חי. אז אם אדם מצליח להתבונן בזה, זה יציאת מצרים. הדעת שלו עובדת, הוא מבין אלוקות. והאופנים והחיות הקודש ברעש גדול. המלאכים שמרגישים את זה, אז אצלם זה מתבטא ברעש גדול. אצל היהודי שהוא רק מבין את זה, אז זה גם מתבטא אצלו באופן שמתבטא אצלו. וכל מה שיעריך בזה וכאן יצא בזה, ברוחב ובעומק, בעיני שכלו ולבבו, יבין שלא יהיה לו חפץ ורצון אחר בלתי להשם לבדו. כמו שכתוב, מי לי בשמיים, ממך לא חפצתי בארץ, רק אליו לבדו תחשוף נפשו ולדווקא בו יתברך. ועל ידי זה, על ידי ההתבוננות הזו והמסקנה הזו, ואהבת את הוויה, יהיה לו אהבה להוויה. הפסוק אומר, בכל לבבך ובכל נפשך, דהיינו. שיהיה אלוקיך בכל לבבך, מה הפירוש בכל לבבך? פירוש שיהיה לב משכן וכלי קיבול ממולא מבחינת גילוי הוויה. דהיינו שהלב שלו יהיה כלי לקבל את הגילוי הזה באופן מלא. שיהיה שורה ומתגלה בקרב איש ולב עמוק, בהתלהבות, והתלהטות רשפי יש עזה, ולעמוד נגד כל מונע. אם הלב שלו מתמלא, פירושו שהוא מחליט החלטה מלאה, שהוא לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, וכל המניות והעיכובים לא יפריעו לו, ולהפקיר את עצמו, להשליך נפשו ורצונו, שמנפש הבהמית מנגד, הוא מוכן להפקיר את כל התאוות שלו, ולא להתייחס אליהם, ולהתמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא, רק ישים אליו ליבו מנקודת פנימיותו. אז אם יהודי מצליח, זה נקרא יציאת מצרים. וזהו בחינת כנסת ישראל דלילה. זה נקרא שהדרגה של ישראל דלילה, שזה שם הוויה, היא כנוסה, דהיינו, היא מתגלה בלב. כי ישראל דלילה, מה זה? היא בחינת הוויה. כמו שאמרנו קודם, ששם הוויה זה למעלה משם אלוקים, כי שרית עם אלוקים. וכנסת ישראל היא המקבלת וכונסת לתוכה החיות והשפעה מבחינה זו. זה נקרא, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. ובכל נפשך מה הכוונה? שיהיה גילוי זה בכל כוחות והתפשטות הנפש, בכל ג' מיני לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, שזה לא יישאר רק החלטה בלב, אלא שזה יתבטא כפשוטו במחשבות שלו, בדיבורים שלו, במעשים שלו. והיינו על די התלבשות מחשבה עליונה במחשבתו, שהמחשבה שלו תהיה כלי לקבל את המחשבה האלוקית, ודיבור בדיבור, שהדיבור הגשמי שלו יהיה כלי לבטא את הדיבור האלוקי, וכל הדבר המעשה.
כמו שכתוב, היו הדברים האלה אשר אנוכי, מי שאנוכי מצווך ודיברת בם בשבתך, בא ממש. דיינו שהוא כפשוטו, מדבר בזה, עושה בזה, לומד, קיים מצוות, שתי מחשבה עליונה ודיבור עליון, מלובשים ממש בתוך מחשבתו ודיבור. ואגם, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם כתיב, כתוב שהמחשבות האלוקיות בכלל אינם דומות למחשבות האנושיות, אז איך זה יכול להיות שהמחשבה שלו תקבל מחשבה אלוקית, ואיך תהיה מלובשת ממש למחשבה ומחשבה? אז אומר, תראה את המשך הפסוק. המשך הפסוק אומר תנאי, מתי לא מחשבותיי מחשבותיכם? אך סיפה דקרא ולא דרככם דרכי. כשהדרכים שלכם לא הדרכים שלי, אז המחשבות שלכם לא יכולות לקבל את המחשבות שלי. כלומר, אם מתי כי לא מחשבותיי, בזמן שלא דרככם דרכיי. אבל כשדרככם דרכיי, אבל כשיהודי כן נוהג בדרך האלוקית, דיינו, על ידי שישים אליבו בהתבוננות והעמקת הדת והשם אחד, שזוהי דרך הוויה, דיינו, הוא כן הולך בדרך הוויה, שהוא מתבונן בהתבוננות אלוקית, והמשכת גילוי הוויה ואהבת, אז אם הוא הולך כן בדרך השם, אז מחשבותו אהב מחשבותך, הנה על ידי זה תהיינה גם המשכת מחשבותיי במחשבותיכם, מתלבשות מחשבה למחשבות. זה יהיה יציאת מצרים שאדם עושה. אחר כך בהמשך, נמשיך עוד כמה פרטים, ואז נבין למה עכשיו מגיע המלאק. המלאק מגיע אחרי שיהודי הגיע לכל זה, אז הוא מגיע. אז הוא מגיע לעניין.